אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו בימים כתיקונם, דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל הימים אינם כתיקונם. מאז אירועי שמחת תורה מלווים אותי הפסוקים מספר מלכים המתארים את הדרמה הגדולה שעברה על אליהו בהר הכרמל. רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים. ואחר הרוח, רעש. ואחר הרעש, אש. ואחר האש, כל דממה דקה. כי באמת נדמה שאחרי הרוח, הרעש והאש שכמעט קילו אותנו, מה שנשאר לנו הוא כל דממה דקה. אלם. אין באמת מילים שיכולות לתאר, להכיל או להמשיג את מה שקרה. ובכל זאת, אנחנו כאן במפלגת המחשבות הוצאנו לעצמנו צו 8, מתוך אמונה שגם, ואולי אפילו בעיקר בזמנים כאלה, יש צורך ברעיונות עמוקים כדי לנווט את הספינה. ולא פחות מכך, את ספינת הלב והנפש. אז בזמן הקרוב אנחנו ננסה לגמגם כאן רסיסים של תובנות על המציאות. אלה לא יהיו פרקים ארוכים, ולא בהכרח יהיו בהם מהלכים אינטלקטואליים סדורים. כל פרק יהיה ניסיון צנוע לנווט באפלה שנחתה עלינו באמצעות רעיון אחד או מחשבה אחת, שאולי יוכלו להאיר במעט את הדרך. בתקווה שהעונה הזאת, עונת מגויסים, תהיה העונה הקצרה מכולן. שלום מיכה.
שלום אפרת.
אתה יודע, יש הלכה כזאת או מנהג כזה שאבלים לא אומרים שלום. הם לא אומרים שלום, לא אומרים להם שלום, לא זוכרות בדיוק.
כן.
ואף לא הבנתי את ההלכה הזאת. למה לא אומרים שלום לאבל? והאמת היא שעכשיו אני מבינה. כי אפילו השלום מיכה הזה מרגיש לי מוזר.
אולי זה מרגיש לך מוזר, כי אנחנו תמיד עושים את זה. ולא יכול להיות שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, כי לא יכול להיות שהעולם נמשך, שהעולם לא עוצר.
כאילו יש איזה פרוטוקול, והאבלות היא כאילו שוברת את הפרוטוקול של החיים.
כאילו כשאנשים נפגשים יש כזה פרוטוקול. שלום, מה שלומך, לוחצים ידיים, whatever, יש פרוטוקול. ואולי מה שההלכה הזו אומרת, שברגעים של אבלות, הפרוטוקול מתרסק, אולי זה מה שאת מרגישה, זה בוודאי מה שאני מרגיש, הכל התרסק. גם הכל התרסק. אז גם הפרוטוקולים של שלום מיכה, שלום אפרת, כן. הכל מרגיש לא רלוונטי.
כן. כן. לא רק הפרוטוקול של איך אנחנו אומרים שלום אחד לשני, ואיך היום יום שלנו נראה התרסק, אנחנו בעצם, כל מה שחשבנו שידענו, התרסק יחד
איתו. תראי, אנשים שואלים, אומרים, הקונספציה קרסה. אבל איזה קונספציה קרסה? אפרת, לא קונספציה אחת קרסה. הרמה של קונספציות קרסה. אנחנו עוד נעשה פרק, אולי כמה פרקים שבו אנחנו נמפה
את כל הקונספציות שקרסו.
את כל הקונספציות שקרסו. אבל לעת עתה, אנחנו מתחילים להבין שאנחנו ברעידת אדמה מנטלית, שכל התפיסות שלנו, כל האמונות שלנו, כל הקונספציות שלנו, קרסו, וצריך להגיד את זה, אני אגיד לך למה, אני מצטט עכשיו אותך, מה שאמרתי בשיחה מקדימה, שכשאנשים בשעת חרדה, ואנחנו בחרדה, אנחנו חברה שהיא בהרבה מאוד חרדה עכשיו, אז יש פיתוי להאחז במוכר. למה יש פיתוי כזה? כי מה זה חרדה? זה כניסה לשטח לא מוכר, ואפרת מדינת ישראל נכנסת לאזור שהיא לטריטוריה חדשה לגמרי. אף פעם לא היינו כאן. ואנחנו במרחב חדש, והוא חדש, ולא היינו כאן, והוא לא מוכר, ולכן הוא מאיים. ומה אנחנו עושים כשאנחנו במרחב לא מוכר? רוצים להאחז במוכר, ואז אנחנו נאחזים חזק יותר בדעות שלנו, באמונות שלנו, בתפיסות שלנו. אז אנחנו כאן מתוך החלטה שאנחנו הולכים בכיוון ההפוך.
כן.
בכיוון ההפוך, זאת אומרת הדרך. ועושים את הפעולה האחרת, ההפוכה, אנחנו שומטים. אחרי המלחמה, אני מתכוון לעשות חשבון נפש אינטלקטואלי. ולחקור מחדש, ולבחור מחדש את כל התפיסות שלי, ואת כל האמונות שלי, כולל צמצום הסכסוך, כולל הכל.
אני חושבת זה לא רק אתה, אלא אני בכלל מרגישה שכל מי שאני שומעת אותו היום, שמדבר בסימני קריאה, אני מעבירה ערוץ, מעבירה תחנה.
הם לא מבינים.
אנשי סימני הקריאה, שיודעים בדיוק מה צריך לעשות, והאירועים שקרו רק מוכיחים שהם צדקו, כביכול במרכאות. חבר'ה, לא הבנתם.
אנחנו ברעידת אדמה מנטלית, זה הזמן להבין שאנחנו לא מבינים, לדעת שאנחנו לא יודעים,
לא,
לשמות,
וגם קצת
לא לאחז, ענבה, לשמות.
ולענבה, זאת אומרת, אני חושבת, אין אחד שיכול להגיד, ידעתי, צדקתי, אמרתי כולנו.
ואחד מהסיבות שאנחנו הולכים, אני הולך לפחות לבחון מחדש הכל אחרי המלחמה, זה כי יש משהו שאני יודע בוודאות. אני יודע בוודאות, לא רק שאנחנו לא יודעים מה יקרה במלחמה, מלחמה זה ממלכת אי הוודאות נאמר עליה. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל כדאי לדעת עוד משהו, אנחנו לא יודעים מי אנחנו נהיה. וברור לי שאנחנו, אני ואת, והמאזינות שלנו, והמאזינים שלנו, אנחנו נהיה אנשים אחרים. ואת יודעת מה אפרת? אנחנו נהיה אנשים אחרים אחרי המלחמה, אנשים ממי שאנחנו עכשיו, אבל אנחנו, אני ואת וכולנו, והמדינה שלנו והחברה שלנו, אנחנו כבר אנשים אחרים. אנחנו לא אותם אנשים שהיינו לפני שמחת תורה, לפני השביעי באוקטובר.
כן, בעצם מה שקרה בשמחת תורה, זה נפער איזה חור שחור במציאות הישראלית.
חור שחור במובן המטאפורי, שחור שחור, ככה הוקינג נדמה לי, זה נקודה בקוסמוס, ששם כאילו חוקי הפיזיקה, כאילו אנחנו לא יודעים מה יש שם, כי יש שם כאילו חוקי טבע אחרים. השביעי לאוקטובר זה החור השחור של ההיסטוריה הישראלית. זה החור השחור של ההיסטוריה הישראלית, בגלל שבעצם מה זה השביעי לאוקטובר? באזור שבין, כל האזור שבין זיקים, שבצפון עוטף עזה, פעם קראנו לזה עוטף עזה, גם אנחנו נכנת החבל ארץ היפה הזה, עוטף ישראל, כי הם עוטפים אותנו, אבל בזיקים שבצפון של החבל ארץ היפה הזה, לחולית שבדרום של החבל ארץ הזה, במרחב הזה, מדינת ישראל לא הייתה קיימת.
ועד אופקים, האמת היא.
ועד אופקים. יש כאן שטח, ששם התרחש החור השחור של ההיסטוריה הישראלית. מדינת ישראל לא הייתה קיימת שם, ל-12 שעות, או ל-24 שעות. המודיעין לא נתן התראה. מערכת הביטחון לא נתנה הגנה. מדינת ישראל, הממשלה, לא תפקדה. ולמה זה החור השחור? בגלל שכל זה קרה הרגע הזה שבו לא הייתה קיימת מדינת ישראל. איפה זה קרה?
במדינת ישראל.
בתוך מדינת ישראל. והרגע הזה שבו לא הייתה ריבונות יהודית, קרה בתקופה שאחרי 48, שבה יש ריבונות יהודית.
זאת אומרת, זה סוג של אקס-טריטוריה. אקס-טריטוריה במובן גם הטריטוריאלי וגם במובן של בזמן ובמקום.
בדיוק.
זה כאילו למרות שאנחנו בזמן של ריבונות ובמקום של הריבונות היהודית, היה פה איזשהו חור שחור שהוא מחוץ לזמן ומחוץ למקום, ששם לא התקיימה ריבונות.
וקום של ריבונות בתוך הריבונות, אי של אין מדינה בתוך המדינה.
אגב, אנחנו שומעים פה קולות של ילדים חמודים רצים ועושים רעש, צריך להגיד שאנחנו מקליטים פה, כשיש מסביב משפחות של מפונים,
נכון.
שהגיעו מהעוטף, ונמצאים פה באזור שאנחנו נמצאים בו, והקולות שאנחנו שומעים זה קצת מזכיר לי את עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
אבל זה נבואת נחמה.
כן, נבואת נחמה.
אז אנחנו עוד לא בנחמה, אנחנו עמוק בחור השחור.
כן.
אבל תודה על הקונטקסט המתוק שאנחנו שומעים סביבנו. אז, ואנחנו כולנו בצד השני של החור השחור הזה. אנחנו כולנו בוגרי השביעי לאוקטובר. אנחנו כולנו היינו עדים בעיניים, אנחנו היינו עדים לרגע בתוך הריבונות שבו לא היה ריבונות, בתוך המדינה לא הייתה מדינה, והעובדה שאנחנו בצד השני של החור השחור הזה משנה אותנו, אני מתפתה להגיד משנה אותנו לנצח, טוב זה גדול מדי, משנה אותנו לעשרות השנים הקרובות.
ולמה זה בעצם משנה אותנו? כל כך חוץ מהעובדה ש, אתה יודע, פשוט מי שראה סרטונים, מי ששמע את הסיפורים, מי שנחשף לזוועות, פשוט לא יכול להיות אותו בן אדם. זה ברמה הכי בסיסית של המשפט הזה, אבל אני חושבת שאתה מתכוון...
ברמה המטה-היסטורית.
בדיוק, אתה מתכוון למשהו קצת אחר.
קרה לנו משהו. ההיסטוריה היהודית מסרה לנו דש. מה זאת אומרת שההיסטוריה היהודית מסרה לנו דש? אולי דרך טובה לחשוב על הדש שקיבלנו מההיסטוריה, ההיסטוריה שחשבנו שהיא מאחורינו, שסיימנו אותה, איך שקמנו את המדינה, ההיסטוריה דווקא בדלת, אנחנו עדיין כאן, ההיסטוריה היהודית עדיין כאן. ואולי כדי לחשוב על זה רגע, ב-1903, זה לפי דעתי גראונד הזירו של ההיסטוריה הציונית, לא דרייפוס, קישינב. 1903, זה הרגע שהתחיל הכל. אנחנו נדבר על קישינב בהמשך הדרך, אבל כאן אני רוצה לומר, קישינב זה פוגרום שקרה ב-1903, וחיים נחמן ביאליק נשלח כדי לכתוב דוח מה קרה שם בקישינב.
כן, הוא נשלח בגלל שזה אירוע שטלטל את העם היהודי.
נכון.
צריך להגיד, פחות או יותר כמה יהודים נרצחו, נטבחו בקישינב.
פחות מבארי.
פחות מבארי, פחות מכפר עזה, פחות מנירות, כן. פחות מהמסיבה, מסיבת הטבע ברעים. כן. כן, פחות.
והאירוע הזה של קישינב, הוא הרבה פחות ממה שחווינו, זה אירוע ששינה את ההיסטוריה היהודית, והוליד מתוכו את הציונות, בזכות ביאליק. האופן שבו ביאליק נרטב מלשון נרטיב את קישינב. הוא מגיע לשם, ובמקום להיות כתב, או איזה בירוקרט,
כן.
או זה שכותב דוח, לביאליק אין נשמה של עיתונאי, יש לו נשמה של משורר, של נביא, והוא כותב פואמה, פואמה נבואית בשם בעיר ההריגה, וזה שיר, זה פואמה ששינתה את העם היהודי, ואנחנו נדבר על זה, אבל לא עכשיו, ואחד הקוראים של השיר הזה, שהושפע ממנו מאוד, זה זאב ז'בוטינסקי, והוא מתרגם את זה לרוסית, נדמה לי שזה לרוסית, אבל הוא מוסיף מבוא. והמבוא של ז'בוטינסקי, הוא מבוא, המבוא של ז'בוטינסקי, אני רוצה להתייחס אליו, לשורה אחת שנאמרת פה. הוא מתאר איך הוא עצמו, כאילו, ז'בוטינסקי, כאילו הוא עצמו הולך לקישינב. וכאילו הוא עצמו רואה את הזוועות ואת ההרס. והוא מתאר שהוא כאילו עובר ליד בית כנסת, ובית כנסת יש ספר תורה, והבוזזים, ואלו שעשו את הפוגרום בקישינב, הם כאילו לקחו את הספר התורה ופרקו אותו.
קראו אותו.
קראו אותו, קראו אותו לגזרים, ונוצר הרבה פתקים קטנים כאלה של הקלף הקדוש של ספר התורה. ומעכשיו אני אתן לז'בוטינסקי לדבר, אני מקריא את ז'בוטינסקי. הוא מתאר איך שהוא מרים את אחד מהפתקים האלה ומה הוא רואה.
וכל זה במבוא לתרגום ברוסית של ביאליק.
בעיר ההיא ראיתי תוך שחי פיסה אחת מגביל תורה קרוע. ניערתי בזהירות מקלף נצחי, את האבק שבו היה זרוע. ושם כתוב בארץ נוכריה. רק שתי מילים מספר עם הנצח. בשתי מילים הללו חבויה ההיסטוריה של כל פרעות הרצח.
נשמע כמו פואמה בפני עצמה, עצמאית.
אני אקריא את הסוף עוד פעם, שהוא מראים אחד מהפתקים הללו. כתוב שם בארץ נוכריה, רק שתי מילים מספר עם הנצח, בשתי המילים הללו חבויה ההיסטוריה של כל פרעות הרצח. זה התובנה שבמידה רבה, זאת תובנה שמכוננת את התנועה הציונית.
כן, אתה אומר, זה הגראונד זירו של הציונות.
התובנה
זה.
הזאת, כן. שאם לוקחים את כל ההיסטוריה היהודית, את פרעות חמלינצקי, תח ותת, ואת הטבח בידי ורמיזה ומגנסה, ואת האינקוויזיציה בספרד, ואת קישינב, את כל זה אפשר לתמצת, אומר ז'בוטינסקי בשתי מילים, בארץ נוכריה. כל פרעות הרצח שהוא מתאר, זה בגלל שאין לנו מולדת, ואין לנו ריבונות, ואין לנו כוח מגן יהודי, ואין לנו צבא, הכל בגלל שאנחנו בארץ נוכריה. וזאת התובנה שיצרה את הפרויקט הציוני. אז יודעת מה זה החור השחור שלנו? למשך 24 שעות, תושבי בערי, וסדרות, וזיקים, וניר עוז, וחולית, הם היו בארץ נוכריה.
וגם הילדים החמודים שרקדו במסיבה, הם לא רקדו פה.
הם היו בארץ נוכריה, הם היו במרחב הזה, בוואקום הריבוני הזה, בחור השחור, שבו בתקופה של הריבונות לא היה ריבונות, בשטח של המדינה לא היה מדינה, ומה קורה בארץ נוכריה? קורה קישינב. קורא פוגרום. ועכשיו שכולנו בוגרי הפרדוקס הבלתי בלתי נתפס הזה, שהיינו בארץ נוכריה בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל, כבוגרי החור השחור הזה, שההיסטוריה היהודית מסרה לנו את דש אכזרי, אנחנו כבר אנשים שונים לגמרי, ואני אגיד לך למה אנחנו אנשים שונים לגמרי.
אבל לפני שאתה אומר לי למה אנחנו אנשים, אני חייבת להגיד, יש לי איזה תחושת אי נוחות קלה ממה שאנחנו אומרים פה, הכל נכון, אבל אני חושבת שיותר ויותר אנחנו מגלים שגם בתוך ה-12 או 24 שעות האלה, כמעט אחרי שעתיים כבר התחילו מעשי גבורה אדירים.
אדירים. יש שם גבורה שעוד ידובר בה, זו גבורה שאנחנו נעשה פרק מיוחד על הגבורה הזאת, אבל מדינת ישראל הריבון, הפר את החוזה הכי בסיסי שלו עם האזרחים.
כן, הצבא לא היה שם חלק מהחיילים.
אפשר לומר ככה, כן. ובגלל שאנחנו בוגרי החור השחור הזה, אנחנו אנשים אחרים לגמרי. בגלל הרבה סיבות. אבל הנה סיבה מתה היסטורית אחת. תהליכים טבעיים, הייתי אומר, שעוברים על חברות, שעוברים על מדינות, שעוברים על אנשים, שעוברים על יהודים, תהליכים האלה התאפסו עבורנו. אני אסביר. הדור הראשון, הדור שמקים את המדינה, הוא דור מאוד מיוחד, הדור של המייסדים. למה? בגלל שהוא היה קיים, הוא חי, הוא היה חי בעידן שבו ליהודים לא היה, לא היה מדינה.
הוא גם חווה את זה על גופו.
הוא חווה את זה מבפנים, הוא יודע איך זה מרגיש ואיך זה נראה, כי הוא היה בעידן שבא ליהודים אין מדינה. הוא גם היה בעידן שבא ליהודים יש מדינה. מכיוון שהוא היה לפני, והוא היה אחרי, והוא יודע איך זה נראה שליהודים אין כוח, והוא יודע איך זה נראה שליהודים יש ריבונות, מכיוון שיש לו תמונת הלפני ותמונת האחרי, הוא מסתכל על מדינת ישראל, הוא הסתכל על מדינת ישראל, אלה שעדיין ביניהם חיים, עדיין מסתכל ורואים פלא. הם יודעים איך נראית האלטרנטיבה. ועבורם מדינת ישראל היא פלא, ומי שמבין שזה פלא, יודע, ככל שאתה משהו נראה בעיניך יותר מדהים, ככה אתה יותר מודע לזה, שזה יכול פשוט לא להיות, זה יכול להתבטל, זה יכול לקרוס. זה פלא שברירי, זאת התודעה של הדור המייסד. הדור השני, אתה מה קורה בדור השני? עדיין זוכרים שזה פלא. ועדיין יודעים שזה לא מובן מאליו. ועדיין יודעים שהכל יכול להתרסק. וזאת סוג של מודעות עצמית שאומרת, אני לא מסכן את זה, אני רק מטפח את זה, רק בונה את זה, הדבר הזה. הדור השלישי, כבר פחות, כבר שוכח שזה פלא. כל הפרויקט נהיה מובן מאליו. דרך אגב, התהליכים האלה קוראים לא רק למדינות.
חברות, ארגונים,
מערכות יחסים,
מוסדות.
עם הזמן, הכל נהיה טריוויאלי.
כן.
הדור הרביעי, עבורו מדינת ישראל היא כבר מציאות מובנת מאליה לחלוטין, הם לא יכולים לדמיין מציאות שבה אין מדינת ישראל, זה ההבדל העמוק בין דור רביעי לדור ראשון, וזה נראה להם יציב, קבוע, מובן מאליו, תמיד היה כאן, תמיד יהיה כאן, ואז כשהכל עובר טריוויאליזציה מוחלטת, מתחילים להסתכסך, מתחילים לריב,
אם תהיה מחיצה או לא תהיה מחיצה, ביום כיפור, או לא,
כן. מתחילים לריב השטויות, מתחילים לריב ולהתחיל לפרק, את העסק.
וזאת קצת סתירה פנימית, זאת אומרת, ברגע שמפסיקים להבין כמה זה שברירי, השבריריות מתפרצת וזה מתחיל להיסדק ולהתרסק.
זה פרדוקס שחשוב להדגיש אותו ולהכיר אותו. ברגע שאנחנו חושבים שמציאות היא יציבה, היא מתפרקת. ברגע שאנחנו מבינים שהמציאות מתפרקת, היא נשארת יציבה. כשאנחנו מפנימים עד כמה המציאות היא לא יציבה, אנחנו מטפחים אותה, משקיעים בה, דואגים, אנחנו חושבים עליה, ואז היא יציבה. כשאנחנו חושבים שהיא יציבה והיא בטוחה, אנחנו זונחים אותה, שוכחים ממנה, מרשים לעצמנו להתעסק איתה ולסדוק אותה, ואז היא מתרסקת. כשאנחנו חושבים שזה יציב, זה מתרסק, כשאנחנו יודעים שזה יכול להתרסק, זה נהיה יציב. זה הפרספקטיבה שהיה לדור הראשון, זה הפרספקטיבה שהלכנו ואיבדנו עד שהגענו לדור הרביעי, וכנראה הפרט, זו אחת מהסיבות שבדור הרביעי, ריבונות יהודית נוטה להתפרק. זה מה שקרה בבית ראשון, בעשור השמיני, הדור הרביעי פירק אותה. זה מה שקרה בבית שני, במולכת החשמונים, בעשור השמיני, בדור הרביעי, הם פירקו אותה. וזה מה שאנחנו התחלנו לעשות בחצי שנה האחרונה. אנחנו דור רביעי קלאסי, שהמציאות נהייתה טריוויאלית. שכחנו שהפלא הוא פלא, ושכחנו שהמציאות השברירית היא שברירית. ואז נכנסנו אל החור השחור של ההיסטוריה הישראלית, ועכשיו אנחנו בצד השני. ויודעת מה אנחנו רואים? אנחנו עכשיו רכשנו את הפרספקטיבה של הדור הראשון. הדור הראשון היה חי בעידן שבו אין מדינה, והיה חי בעידן שבו יש מדינה, ולכן שום דבר לא היה מובן מאליו, ובכן אנחנו כמו הדור הראשון.
חווינו עכשיו את האקס-טריטוריה הזאת של אין ריבונות ואין מדינה.
אנחנו יודעים איך זה נראה כשאין מדינה. קיבלנו דש מההיסטוריה היהודית. ואנחנו יודעים איך זה נראה. החלופה למדינת ישראל זה קישינב. זה קישינב, האמת היא.
קישינב על סטרואידים.
קישינב על סטרואידים. זה החלופה למדינת ישראל. אנחנו כולנו ראינו, כשההיסטוריה היהודית מסרה לנו דש, דפקה לנו על הדלת, ואמר לנו, שכחתם איך נראית ההיסטוריה היהודית ששמתם מאחורכם עם מדינה, הקמת מדינת ישראל? הנה ככה זה נראה. והנה אנחנו עכשיו, אני ואת, וכל המאזינות והמאזינים שלנו, וכל המדינה שלנו, קרה לנו משהו. אנחנו רכשנו את העדשות של הדור של המייסדים. אנחנו הדור הרביעי עם פרספקטיבה של דור ראשון.
אתה יודע, אני מרגישה שהמטאפורה היא קצת המשחק הזה של סולמות וחבלים. זאת אומרת, נכון, סולמות וחבלים, לפעמים אתה הולך קצת ואז יש סולם, וזה הוא מקפיץ אותך לשלבים נורא מתקדמים של המשחק, ואתה מרגיש שאתה עוד שנייה מנצח.
כן.
עכשיו, זה קצת קרה לחברה הישראלית, כאילו, במעט מאוד שנים...
קפצנו וקפצנו.
קפצנו ונהייתה פה סטארט-אפ ניישן, ומעצמת כן. סייבר עולמית, וחיים
אנחנו
טובים,
וילה
בג'ונגל, משהו, באמת, קיבלנו סולם. ואני מרגישה שעכשיו פתאום דרכנו על, נכון, יש במשחק את הנחשים, שפתאום אתה מחליק במורד הנחש, חזרה לנקודת ההתחלה.
אנחנו טכנית הדור הרביעי, אבל מנטלית אנחנו המייסדים. ראינו מה זה בלהיות בארץ נוכריה, ואנחנו יודעים מה זה להיות בארץ ישראל, ורכשנו את הפרספקטיבה של הדור הראשון, כשאנחנו בתור בני הדור הרביעי. ואולי זה לא רק מטאפורה. אולי אפרת זה לא רק מטאפורה. כי אולי אנחנו לא רק רכשנו את הפרספקטיבה של המייסדים, אולי באיזשהו מובן יש לנו תפקיד של מייסדים. אני אומר את זה...
או הולך להיות לנו תפקיד של מייסדים.
הולך להיות לנו. בגלל שאם אנחנו מפנימים את עומק הרעידת האדמה המנטלית, שאנחנו רק התחלנו לעבור, ועוד אנחנו נעבור, שכל האמונות וכל הקונספציות וכל האידיאולוגיות, והכל יתרסק. ועוד הידיעה שאנחנו לפני מלחמה, אנחנו בתוך מלחמה, ומלחמה היא ממלכת אי-ודאות. בצד השני של המלחמה הזאת, אנחנו לא נהיה אותם אנשים. אם כחברה אנחנו נשמוט את כל הדעות שלנו, את כל הרעיונות שלנו, אנחנו נקבל הזדמנות אדירה בצד השני של המלחמה. זו הזדמנות שתאפשר לנו לחדש הכל. שזה כולל לבחון מחדש את החוזה שלנו עם הקהילה החרדית. אגב, ברור לי שגם החרדים ירצה שנחדש את החוזה איתם, ונשנה אותו לגמרי. זה אומר שאנחנו נקים מחדש את סוג מדינת הרווחה. שמדינה מלמעלה תשקף באיזשהו אופן, ועלו במעט את מידת הסולידריות של העם שלמטה. וחוקה, עשינו עונה שלמה על החוקה, ואנחנו נתכנס ביחד ונגיע לחוקה רחבה בהסכמה, והצבא וכוחות הביטחון, ואנחנו צריך לחדש את הכל, בגלל השילוב הזה שבין האסון, שבו הכל מתרסק, והצניעות, הרעידת האדמה המנטלית, שבו כל תפיסת המציאות שלה מתרסקת, השילוב שלהם מייצר את ההבנה, שבצד השני של המלחמה הזאת, אנחנו לא יודעים מה היה במלחמה, אנחנו לא יודעים מי אנחנו נהיה במלחמה, אבל נדמה לי שאנחנו כבר מבינים, שאנחנו נקים מחדש את מדינת ישראל, אחרי המלחמה.
ובמובן הזה, אני חושבת שאנחנו מקבלים דש, לא רק מההיסטוריה היהודית היותר קרובה, בוא נגיד, של קישינב, אנחנו מקבלים דש מההיסטוריה היהודית המקראית יותר, כי הדבר הזה של פעם שנייה, זה מיתוס מקראי עתיק.
נכון. אם בדברי הימים יהיה כתוב, שמדינת ישראל היא מדינה שקמה פעמיים. אז זה כבר לא דש מההיסטוריה היהודית, זה דש מהסיפורת המקראית. בסיפור המקראי, כל דבר טוב קם פעמיים. העולם נברא פעמיים.
בוא נגיד רק, אתה יודע, האירועים האלה קרו בשמחת תורה, זה יום שבו מסיימים לקרוא את התורה ומתחילים אותה מחדש מבראשית. אז זה פרשת בראשית, העולם נברא פעם ראשונה. אבל אחר כך בא מבול, והעולם נברא פעם שנייה אחר כך.
התורה ניתנה פעמיים.
הלוחות ניתנו במעמד הר סיני, ואחר כך נשברו הלוחות,
נכון,
וניתנו עוד לוחות.
שניים. כן. אגב, המונרכיה מקראית הוקמה פעמיים, היה עד שאול, זה לא תפס, ואז דוד. מדינת ישראל ודברי הימים, ייתכן מאוד שיכתב, זאת מדינה שהוקמה פעמיים, פעם ראשונה ב-48, פעם שנייה ב-2020, ואני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד. אחרי החור השחור של השביעי באוקטובר, אנחנו אנשים אחרים, אנחנו רכשנו את ה... פרספקטיבה של הדור הראשון בזמן שאנחנו בדור הרביעי. אולי זה לא רק מטאפורה. אולי אחרי המלחמה תהיה לנו את הזכות להקים את המדינה הזאת בפעם השנייה.
אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע, אם אחזור על זה.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה הפרק הראשון בעונה החדשה והמפתיעה שלנו, עונת מגויסים. פעם בכמה ימים, בקצב גבוה מן העבר, אנחנו ננסה להעלות פרק קצר, ובו רעיון או תובנה, שאולי יעזרו לנו לעשות סדר בכאוס הרעיוני והרגשי בתוכו אנחנו נמצאים. אם אתם רוצים ללכת איתנו את הדרך הזאת, אתם מוזמנים להתעדכן בקבוצת הפייסבוק, או להצטרף לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות שלנו, שם נודיע בכל פעם שיעלה פרק. תודה רבה לכל מי שהתגייסו איתנו למאמץ הזה בלב פתוח ובהתמסרות מוחלטת. ניר לייסט ואור שמיר האורחים, אייל לויט ושחר מונטלק על ההפקה, ומתן חיים וניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. תודה מיוחדת לדוקטור דוד רוזנזון, מנכ"ל בית אביחי, ולכל הצוות התומך.
אם יהיה לנו רגע לעצור בפינת רחוב, לחבק ולעזור כאילו שלם יותר מהכאב שמתנגן בשיר אחר. והכל יקפא פתאום אם יהיה לנו לחבק ולעצור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות. שאפשר